הנושא של השיחה היחסית קצרה הערב זה החץ השני. ואני אסביר ואזכיר למה הכוונה. זה הרבה פעמים בריטריט אנחנו פוגשים ביתר סט או עם יותר בהירות את זה, את תופעה אנושית מאוד מאוד רווחת, אולי אוניברסלית, אולי לא אוניברסלית, אלא יותר מאפיינת את התרבות שלנו. התופעה הזאת זה מה שקורה לנו כשיש לנו חוויה שאנחנו מכנים אותה שלילית, או אפשר לומר פשוט לא נעימה. כשיש לנו לפעמים אפילו רק רגע של איזושהי חוויה לא נעימה, או אולי זה יותר מרגע. ואם אנחנו נשים לב ברזולוציה יותר ויותר עדינה, שזה מה שמתאפשר בריטריט, אם אנחנו ככה נעשה זום אין לתוך החוויה שלנו, אנחנו נוכל אולי לשים לב שממש בשובל של החוויה הלא נעימה, ממש כמו שובל של ספינה, נצמד או מלווה את החוויה הלא נעימה, נצמדת או מלווה איזושהי תחושה שהיא יכולה לקבל ביטוי של שיפוט עצמי, אבל לפעמים המילים שיפוט עצמי הם אפילו חזקות מדי לחוויה, ולפעמים זה יותר מעודן. אבל יש איזושהי תחושה של אי נחת מעצמנו. זה כשזה מעודן. כשזה לא מעודן, אז זה ממש full blown תחושה של what's wrong with me? מה לא בסדר איתי? שלא לומר איזו גרועה אני, או איזה דפוק אני. לפעמים זה ממש מרגיש כאילו זה כל הזמן שם. ובמיוחד בריטריט שבו בעצם אנחנו ככה חווים איזשהו slow motion של החוויות מרגע לרגע, יש יותר תשומת לב למה בעצם קורה בגוף נפש הזה. מרגע לרגע, והדברים יותר מתחדדים ויותר מתבהרים, ולפעמים אפילו כמו שמים על עצמנו זכוכית מגדלת, ואז אנחנו יכולים לראות ממש לפעמים איך זה נוצר, איך זה מתהווה. וזה יכול להיות עדין כמו אם הגבנו בקוצר רוח למישהו. ומיד אחרי זה עולה בנו איזושהי תחושת חמיצות כלפי עצמנו. או ביקורת עצמית. אם עלה בנו שיפוט כלפי מישהו או משהו. ומיד אחרי זה אפשר לשים לב איך עולה בנו קיבוץ. כשזה עדין, זה אולי רק קיבוץ. כשזה פחות עדין, זה ממש... מה זה לשפוט? מה את שופטת? מה אתה שופט? מה פתאום אני שופט? איזה מין מתרגל או מתרגלת אני? כבר כל כך הרבה זמן אני מתרגלת, מה פתאום מופיע בי שיפוט כלפי מישהו אחר? למה לא חמלה? אפשר ממש לשים לב ולראות איך כשעולים בנו רגשות או חוויות שאנחנו קוראים להם שליליים או לא נעימים, מולה בנו פחד, אם מופיע עצב או כעס או קנאה או תוקפנות, אפילו אם לא הוצאתי את זה החוצה, רק חשתי שזה מופיע, איך מיד יש שם את השובל הזה שאומר, אני לא בסדר. ולפעמים זה יותר עדין, זה לא ממש המילים אני לא בסדר, זה לפעמים אפילו ארמומי, זה מסתווה במילים יפות של דרמה. אבל ברור, מה זאת אומרת? אנחנו רוצים להיטיב, להרבות טוב בעולם. ואז השוט, זה מבלבל, כי יש לו כאילו טעם של דרמה. איך אני מרבה ככה טוב בעולם? זה להרבות טוב בעולם? זה להיות בן אדם חומל? איך אני... יכולה ללמד את הדרמה, איך אני יכול לתרגל? כאילו הביקורת העצמית היא כבר לקחה איזשהו, הגורו שלי נהג להגיד שהמיינד הוא כמו ציפור שבונה את הקן עם החומרים ש-available, מה שזמין לה בסביבה. אם היא בונה קן באזור של שדה קוטנה, היא תשתמש בעניצי קוטנה לבנות לה את הקן. אם היא תבנה קן באזור של בית חרושת לפלסטיק, היא תבנה לה את הקן מהשבבים של הפלסטיק. הוא ימשיל את המיינד. אז המיינד נהיה ארמומי, והוא כבר... משתמש במילים של דרמה. אבל לשים לב, אנחנו רוצים לפתח אוזן ששמה לב לצבע, לגוון של מה שנאמר. גם אם על פניו המילים הם כביכול מילים יפות. הגישה הזאת כלפי עצמנו שמבקרת את החוויה שלנו, ממש אפשר לשים לב איך הרבה מאוד מהחוויות השונות שמשתנות מרגע לרגע, הרבה מאוד מהן אנחנו לא מרוצים מהן, לא מרוצים מהחוויה. חושבים, חושבות, שהחוויה הזאת לא הייתה צריכה לקרות כרגע. הרגש הזה, התחושות האלה, המחשבות האלה. והאיכות הזאת של ה... שוב, אני אגיד את המילים שיפוט עצמי, למרות שזה באמת יכול להיות הרבה יותר מעודן משיפוט עצמי. אז האיכות הזאת היא לפעמים כל כך עמוקה שהיא שקופה לנו. צריך ממש לשים לב עם הזכוכית מגדלת הזאת של המיינדפולנס, עם הרזולוציה היותר מעודנת שאנחנו מפנים כלפי החוויה שלנו, בשביל לקלוט את השובל הזה, שהופיע משהו, הופיע עצב, הופיע אפילו שמחה, והרבה פעמים כבר בשובל יש גם איזשהו אי נחת. והאיכות הזאת היא, בגלל שהיא שקופה לנו כל כך, לפעמים היא מרגישה כמו בגד, שהוא כבר נדבק לנו לאור, והאור שלנו כבר צומח דרך הבגד הזה. היה לי פעם שטיח שהוצאתי לחצר בשביל לעשות שם מקום למדורה. ולאט לאט העשב והצמחים התחילו לצמוח דרכו של השטיח. זה גם היה יפה לראות את הכוח של החיים, שהעשבים בתוך האריג, בין השתי והערב של האריג, הם צמחו והשתלטו. והשטיח נהיה ירוק, ובסופו של דבר הוא די התפורר. לפעמים זה ככה מרגיש, זה כמו בגד שהוא כבר דבוק לנו לאור, וכבר אנחנו צומחים דרכו. אנחנו כבר לא יודעים כמעט איך זה מרגיש להיות בלעדיו, בלי הבגד הזה שנדבק בנו. אבל הבגד שנדבק, כמו בגד, כמו כל בגד, שהבגד הוא הגנה מפני, למשל כאן בסיני, הבגד הוא הגנה מפני השמש, שלא תשרוף אותנו, מפני קרינה. אבל הבגד הוא גם חוסם אותנו מלחוות את המגע של הרוח על הגוף, או גם את קרני השמש, מגע ישיר על האור. ובהשאלה, האיכות הזאת שאולי באה במקור, אולי ואולי לא, באה במקור להגן עלינו, היא גם מונעת מאיתנו מגע בלתי אמצעי, ישיר, אותנטי, חי עם החוויה. נעימה או לא נעימה? כל כך מהר המפגש עם החוויה, שזה רגע שיכול להיות רגע חי מאוד, רוטט מאוד. כמו, הדימוי שעולה לי עכשיו זה כמו לב. הלב ביולוגי, מחזיקים ביד, שיכול להיות מאוד רוטט. כמה מהר החוויה הזאת מוסטת הצידה לטובת, במרכאות, ההרגל לשפוט, להגיד זה לא בסדר, אני לא בסדר, משהו בי לא בסדר, או משהו בזה לא בסדר, זה לא היה צריך לקרות, זה לא צריך לקרות עכשיו. יש ציטוט של מורה שאני מאוד אוהבת, ג'איה, שהיא אומרת, מתייחסת לתרגול, לדרך. היא אומרת, the permission to be human on the path to freedom from being human. הרשות להיות אנושי, אנושית. על הנתיב, על הדרך, לחופש מאנושיות. להיות בחופש. וזה כאילו, או לא כאילו, זה כדי להיות חופשיים מלהיות בני אדם, צריך לקבל, צריך to welcome, צריך לחבק אפילו, לאהוב, להיות בן אדם. הגורו שלי טבע עוד מטבע לשון שאני מאוד אוהבת. הוא אמר, don't react to your first reaction. A first reaction פשוט happens, נורא מהר, נורא אוטומטי. אין לנו שליטה או בחירה. מה תהיה המחשבה הבאה שתעלה? מה יהיה הרגש הבא שיופיע? מה תהיה החוויה הבאה שתופיע? אבל כן יש לנו השפעה לאיך נפגוש את מה שעלה ומה שהופיע. שם יש לנו בחירה. שם אנחנו יכולים להגיד, זה הופיע. לא אשמתי. כשלא מגיבים בתגובתיות לתגובה האוטומטית הראשונה שעולה, זה אלא רק פוגשים ממודעות, זה מה שנקרא במסורת unreactive awareness. מודעות שפוגשת והיא לא תגובתית. וזה תרגול מאוד גבוה. אני זוכרת באשרם, כשחייתי באשרם, היה לנו גורו, ולגורו שלנו במסורת ההודית גם היה גורו, והגורו שלו היה גורו גדול, מפורסם, ידוע, חי רוב חייו בשתיקה מלאה, ותרגל תרגולים מאוד מאוד קיצוניים, אפשר להגיד. תרגולים מאוד אינטנסיביים. ופעם אחת הוא נשאל, מה התרגול הכי קשה? והוא היה באמת בן אדם שהקדיש את חייו לתרגולים מ3 לפנות בוקר עד 12 בלילה. וכולנו מאוד נדרכנו לשמוע מה תהיה התשובה שלו לגבי מהו התרגול הכי קשה. איזה... מה זה, קונדליני יוגה, או כל מיני דברים אזוטריים, שכמובן אנחנו מיד התכוונו להפשיל שרבולים ולהתחיל לתרגל אותם. ואז הוא אמר, זאת הייתה התשובה שלו למה התרגול הכי קשה. Not to judge what comes up. זאת הייתה התשובה של המאסטר. לא לשפוט את מה שמופיע. Unjudgmental awareness, או unreactive awareness. אז זה תרגול. זה תרגול שאנחנו מתאמנים בו, מתאמנות בו. כמה דברים שיכולים לעזור לנו בזה, זה תרגול של מטה, מי שמכירה, מי שמכיר, תרגול של loving kindness, של חמלה כלפי עצמנו. אנחנו נתרגל מטה כמובן במהלך הריטריט. עוד שני דברים שככה, שאני אוהבת להזכיר, וזה שתי איכויות מהרשימה של הבודה על שבעת גורמי ההתעוררות, וזה האיכויות של שמחה והאיכויות, איכות של, באנגלית זה איז. איז זה גם רוגע, גם כלילות. שתי האיכויות האלה מופיעות ברשימה הזאת, באיכויות של, באיכויות שמופיעות באדם שהתעורר או התעוררה, וגם איכויות שאנחנו, הדרמה מזמינה אותנו לפתח. שמחה. ושמחה, אני מוסיפה לה גם את מה שהזכרתי קודם, את המשחקיות, את הכלילות, את הפן. הרבה פעמים אנחנו ניגשים לתרגול עם המון רצינות. התרגול זה דבר חשוב, אבל יש הבדל בין חשוב ולרציני. ובמיוחד בריטריט הזה, ההזמנה היא למצוא דרכים שבהן אתם נהנים לתרגל. זה לא אומר ללא מאמץ, מן הסתם התרגול דורש מאמץ כלשהו, מאמץ מדויק, לא יותר מדי, לא פחות מדי, אבל מבפנים להביא איזושהי גישה של משחקיות, של כלילות, של הישענות אחורה. לא הכל על הכתפיים שלי. הגורו שלנו נהג להגיד, אתם כבר על הרכבת, למה אתם מחזיקים את התיקים על הכתפיים? אז אנחנו כאן בריטריט יכולים להוריד את התרמיל הכבד שאנחנו סוחבים עם כזאת הנחת הקלה. אנחנו כבר על הרכבת. אני רוצה לקרוא שיר של פנחס שדה, שאני מאוד אוהבת, אני מקריאה אותו תמיד בריטריטים בקיץ. הוא נקרא על אי הצורך לקנות מאוורר בקיץ. לא מכבר, ביום קיץ כבד בשרב, אמר אליי מישהו, למה זה לא תקנה לעצמך מאוורר? ללחום בשרב הזה. ואתה איש יושב בית כל ימיך ובלילות. וחשבתי בדבר. אך אמרתי אל ליבי, הנה אני, אין לי מלחמה עם החום. כי ההצעה שאמרו לו, למה שלא תקנה מאוורר ללחום בשרב הזה? אז הוא אומר, הנה אני, אין לי מלחמה עם החום או עם הקור. ואין בליבי עליהם תרוניה כלשהי. הרי לא בזדון באים הם אליי. לא את רעתי הם מבקשים. הם נולדו כך, חום הקיץ, צינת החורף, אין זה אלא כפי שברעם הבורא. בטבע הדברים הוא, על פי מתכונתו של סדר עולם. הייתי אומר, בבואי להרהר בדבר, כי ליבי רוחש אליהם כמו ידידות. בבואם, אני אומר להם, ברוכים אתם בבואכם. ובלכתם, לכתכם לשלום. שובו נא אליי גם בשנה הבאה, אומר אני. מקווה אני גם אז להיות כאן. אני רוצה להזמין אותנו להתייחס לשיר, אני לוקחת לעצמי חירות מאחר שזה שיר, להתייחס אליו גם כפשוטו, וגם כאל מטאפורה, ובואו נקרא אותו רגע שוב ביחד, כאילו הוא מדבר לא על חום וקור, אלא על עצב, על בדידות, על פחד, על כעס, על דיכאון. וחשבתי בדבר, אך אמרתי אל ליבי, הנה אני, אין לי מלחמה עם 3 נקודות מלאו את החסר. אין בליבי עליהם תרוניה כלשהי. אין בליבי תרוניה על מה שמופיע. הרי לא בזדון באים הם אליי. אין זה אלא כפי שברעם הבורא. בטבע הדברים הוא. בטבע הדברים הוא שיעלו רגשות כאלה וחוויות כאלה בריטריט. שיופיע קושי כלשהו. על פי מתכונתו של סדר עולם. הייתי אומר בבואי להרהר בדבר, כי ליבי רוחש אליהם כמו ידידות. אפשר את השובל הזה שהזכרתי קודם, שהוא כל כך אוטומטי, של משהו לא בסדר, בי, בחוויה, להפוך שיהיה שובל, שיהיה שובל של ידידות, להתיידד עם החוויה. גם הלא נעימה. בבואם אני אומר להם, ברוכים אתם בבואכם. ולכתם, לכתכם לשלום. שובו נא אליי גם בשנה הבאה, או גם מחר. מקווה אני גם אז להיות כאן. מקווה אני, שגם ברגע הבא אני אהיה נוכח, אני אהיה נוכחת, לחוויה המשתנה מרגע לרגע. אז עם זה אנחנו ככה יוצאים לדרך של הריטריט, וזו צידה לדרך לפגוש מרגע לרגע מה שקורה, מה שמופיע. נשים לב אם וכאשר מיד סביב זה יש איזשהו קיבוץ. ואם אפשר לנשום לתוך הקיבוץ, להרפות, להתרווח לתוך החוויה, להרפות מהקיבוץ, לאפשר לחוויה להיות כפי שהיא, לדעת שגם היא תשתנה עוד רגע או עד מחר. אז אנחנו נצא עכשיו להליכה, מה שנקרא free flow. פשוט קצת עוד להרגיש את הלילה, את השמיים, את האוויר, את הרחש של הגלים. ו נסיים הערב בזה. רובכם היה לכם נסיעה, מסע ארוך להגיע לכאן הערב. אז היום אנחנו נסיים מוקדם בשביל לאפשר ככה איזושהי נחיתה רכה לכולנו ונעימה לתוך הריטריט, וניפגש כאן מחר ב6:30. לילה טוב.